עד שתתארגנו, נדבר שתי דקות על היום. היום הוא פסח שני. שזה תופעה ייחודית בתורה, שבדרך כלל אם תספסנו משהו, אז פספסנו, נכון? בטל זמנו, עבר זמנו בטל קורבנו. אם פספסת את ראש שנה, לא שמעת קריאות שלך בראש שנה, תשמעו את המקור בשבט, אין כזה דבר. תשבי בסוכה בחנוכה, אין כזה דבר. אבל פסח שני זה מין נורא ייחודי כזה שבו פספסנו, ופתאום נתנו לנו הזדמנות שנייה. אז אפשר להסתכל על זה בתור מאורע ייחודי, אפשר להסתכל על זה בתור בניין אב כזה, שהתורה מספרת לנו ש... נקראת מימרה, שאני לא יודע אם זה של רבי ישראל סלנטר, ושרבי נחמן ברסלב, זה אחד משניהם, שכתוב שם אם אתה, רבי נחמן, זה אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. מכירות את זה? כן, אז מה הרעיון? בואו נאמין שאפשר לתקן גם מי שמאמין שאפשר לתקן. מה זה קשור? אז זה קשור מאוד, כי הרבה פעמים יש תחושה, לא יודע מה הרבה, אבל לפעמים יש תחושה שאי אפשר לתקן. יש תחושה שהכל אבוד. אדם עשה טעות, וזהו, זה מה יש. אדם לא עלינו שיחק בפה שלו בנסיעה, וקרה משהו, השם ישמור, וזהו. את הנעשה אין להשיב אחור. זהו, זה מה יש. אדם אומר לעצמו, בת אומרת לעצמה, זהו, פעם הייתי צעירה וחשבתי שזה וזה, וזהו, אי אפשר לתקן. יש דברים שעם כל הכבוד, זה מה יש, לצערי, בצער רב ויגון קודר, בצערי. אז מאיפה שואבים את הכוח, אומר רבי נחמן? מזה שמאמינים שאפשר לקלקל. זה איכשהו אנחנו אף פעם לא נשברים מזה. תמיד יש לנו אמון שאפשר לקלקל. שם לא איבדנו את התקווה במחוק. שאפשר להרוס עוד יותר ואפשר להיות עוד יותר נחסים, זה תמיד אנחנו משתכנים. אז מה קורה בזה שאת מאמינה שאפשר לקלקל? מה זה עוזר לך? זה עוזר לך. כי זה שאפשר לקלקל, זה אומר שאת בעצם מאמינה בבחירה החופשית. זאת אומרת שלא הרמתי עדיין, שלא איבדתי. זאת אומרת שאת מבינה שאלוקים הפקיד את העולם הזה אצלך, שאת מסוגלת לשנות. אז אפשר לתקן. אז יש יום כזה, אני חושב שזה הכותרת שלו, שמאמינים שאפשר לתקן. יום כזה, שוב, אין אותו בראש השנה ואין אותו בסוכות, אבל פסח אמרו לנו יום כזה, שמדאורייתא אפשר לתקן, שיש דבר כזה לתקן, עבר זמנו, בטל קורבנו, ואפשר לתקן. אז שנתקן בעזרת השם. אני חוזר לפרק A, שמואל א', אתם זוכרות? יש לכם תנ"ך פתוח? אנחנו בפסוק ו' ועלה, לא פרק ארוך. 13 פסוקים, אז בעצם עוד 6 פסוקים יש לנו, 7 פסוקים. אז מה כתוב בשבעת הפסוקים הללו? כתוב כל מיני מהומות שארון השם עושה לפלשת. אתם רוצות לקרוא את שבעת הפסוקים האלה, כל אחד קוראת לעצמה? אתם זוכרות, 5 הפסוקים הראשונים מתארים איך הארון השם מגיע לדגון, ושם הוא מתעלל בדגון, ומפיל אותו ושובר אותו, ופלישתים מרמים את עצמם כאילו אין קשר. נכון? אנחנו בשמואל א', פרק A, מתחילים היום מפסוק ו' עד י"ב, עד סוף הפרק, זה לא הרבה. אז אתם קוראות. נדודי ארון השם בערי פלשת, זה הכותרת של זה. בהתחלה לקחו אותו לאשדוד, לבית דגון, זוכרות? חמשת הפסוקים הראשונים מספרים על איזה משחק של גאווה, רמייה עצמית, איך הם עובדים על עצמם, כאילו זה קרה במקרה. עם כולם ברור השקט. הפסוק ו, הרמייה הזו כבר מתחילה לא להיות רלוונטית. ותכבד יד אדוני לאשדודים וישימם, ויך אותם בתחורים בשדות ובגבולים. זאת אומרת, יש, וישימם זה הרגשה של שממה. יש אנשים אלוקיים, מכה אותם. והראו אנשי אשדוד מכן, ואמרו לו, יושב ארון אלוהי ישראל עמנו, כי קשתה ידו עלינו על דגון אלוהים. הם כבר דוגלים מדברים, נכון? זה לא דגון במקרה נפל, ולא דגון עבר למפתן. וארון אלוהי ישראל עושה את זה. אז מה הם עושים? וישלחו ויאספו את צרני פלישתים עליהם, ואמרו, נעשה לארון אלוהי ישראל, ואמרו, גד צבא אלוהי ישראל, ועשה את ארון אלוהי ישראל, משם הוא עובר לגת, וגם בגת יש בעיות, משם מגת הם עובר לעקרון. וגם בעקרון יש בעיות. זאת אומרת, אשדוד, איפה זה היה? מה סדר הערים? אשדוד, גת, עקרון, וזה סוף הפרק, נכון? מתי שבת עיר השמיים. איך ננסה לקלף ולראות מה קרה שם? אני הייתי מתחיל בפסוק ח'. כשתושבי אשדוד לא מוכנים שאהרון יישאר איתם, אז הם אוספים את כולם ומתייעצים. יש איזה נתון יוצא דופן, מעניין, חריג, בפסוק ח'. תראו, אם כן אתם זוכרות בעל פה. הירדן יסוב לאחור, מה זה יסוב? יסוב זה יזוז. כמו הסבה מקצועית. הפסוק ברור, זה לא איזה מילה שאתם לא מבינות. זה פשוט איזה ביטוי שחוזר על עצמו בסוג הזה עוד ועוד. אהרון אלוקי ישראל, נכון? שלוש פעמים כתוב בפסוק. בחמשת הפסוקים האחרונים, הראשונים, לא כתוב את זה פעם אחת. כתוב ארון האלוהים, ארון האלוהים פעמיים פסוק א', פסוק א', ארון אלוהים פסוק ב', פסוק ג', ארון השם, פסוק ד', ארון השם. לא כתוב מה? לא כתוב ארון אלוהי ישראל. בפסוק ז' זה כתוב ארון אלוהי ישראל, בפסוק ב' זה כתוב שלוש פעמים. מה זה אומר שהפסוקים הראשונים זה לא כתוב, הפסוקים האחרונים זה כן כתוב, שלוש פעמים פסוק אחד. הם הבינו שמה, נכון, שהם סוף סוף הבינו. הם צועקים את זה בקול גדול, לא מתבלבלים. בהתחלה הם מתבלבלו. אז מה הם הבינו? מה קוראים לשעון שייך? הם בהתחלה חשבו שהוא לא שייך לעם ישראל. אלא למי הוא שייך? למי? אבל הם לא הבינו שהוא שייך לעם ישראל. ועד כן עוד זה הצדקת. הם כאילו צועקים, הוא שייך לאלוקי ישראל. תראו, הקושיה הכי גדולה בפרק שקראנו, זה הפסוק הבא. הפסוק הראשון בפרק ו'. ויהי ארון השם בשדה פלשת שבעה חודשים. למה זה קושיה הכי גדולה על מה שקראנו? כי מה קורה? כמה זמן עברו? כמה זמן לקח שבעת החודשים האלה לעבור? תוך כמה זמן חלפו שבעת החודשים? שבעה חודשים. אז למה אני שואל? סובייקטיבית אני שואל, לא אובייקטיבית. כמה זמן לוקח עד שזה עובר? כמה זמן לוקח? מכירות את זה, נכון? כמה זמן לוקח עד שנגמר טיפול שיניים? ברופא שיניים. כמה? שבוע, שבועיים, נכון? על השעון זה היה 20 דקות, אני מדבר על התחושה, נכון? אם את סובלת, אז הזמן עובר לאט, אתם מכירות את זה, אתם לא תסבלו בזה. שבין כיף לך, אני מדבר מהר. אז ארון השם בשדה פלישתים שבעה חודשים. מה קורה בשבעה חודשים האלה בינתיים? תגלו בפסוק האחרון של פרק ה', וכתוב שם מה כתוב. ותעל שבת העיר בשמיים. הם כולם צועקים, נכון? אז קשה להם. אז שבעה חודשים זה ים של זמן. השואה הייתה שש שנים, שש שנים, אתה כבר אמרת שם, אבל שש שנים של גיהנום, זה לא נגמר, כל שנייה לא עוברת שם. אבל פה הם מארגנים לעצמם אסון נוראי. יש שם מוות, יש שם מחלות, יש כאלה... מי שלא מת, הוא הוכה בה. האנשים אשר לא מתו, הוכו בתחורים. הייתה מאומה מוות בכל העיר, כבדה מאוד יד אלוהים שם. אפשר לפתור את זה תוך כמה זמן? תוך כמה זמן אפשר לפתור את הבעיה? כמה דקות, איך? מחזירים את הארון לעם ישראל, נכון? צ'יפ צ'אק צ'ופ. זה בחירה חופשית. לפעמים יש לי צרות שאני לא אשם בהן. מה אני יכול לעשות? אז אני אחזק, אתן לי זה לעבור. אבל פה הכל כתוב על הקיר, הכל ברור, אנחנו מבינים טוב מאוד. ארון השם מגיע לאשדוד, צרות באשדוד. הוא עובר לגד, צרות באשדוד. הוא עובר לעקרון, צרות בעקרון. הכל ברור, הכל שקוף. ובכל אופן, מה? פלשת משאירה את ארון, זה השבעה חודשים. זה שבעה חודשים שעברו לאט, לאט, לאט. למי זה עבר לאט? למי עוד זה עבר לאט? למה? כי אנחנו בלי ארון, נכון. כי לקחו לנו את הלב, זה הכל. לקחו לנו את הנשמה. אבל אנחנו, מי שאל אותנו, האויב החזק לקח לנו, אבל הם יכולים לפתור את הבעיה. למה הם לא מחזירים את הארון? מיד. קשה. לקחת קוביית שוקולד, נכנס לתוך הפה והתברר שזה הייתה קוביית סחוג. יכולה לפתור את הבעיה במהרה? נכון? או שאת נהנית מזה. אז תפתר תוך חצי שנייה, פתר את הבעיה. זה היה הרבה יותר קשה מקוביית סחוג. והם משאירים את זה בפה, שבעה חודשים. למה? כי?
זה מזכיר את פרעה.
למה זה מזכיר את פרעה?
שהוא עוד
מקבל
את
פרעה, ושחרר את פרעה. זה מזכיר את פרעה? מה, את נביאה? אולי תהיי נביאה, מה את אומרת? תנסי, זה יעזור לכולנו. למה את, למה נשאר את נביאה? בגלל פסוק ו' בפרק הבא. ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כיבדו מצרים פרעה את ליבם, כאשר יתעלל בהם ושלחם מאליך? את היית מעצבת שכתב את הפסוקים פה? לא, את רק הקשבת טוב לפסוקים. אז תקראו את פסוק ו' בפרק הבא ותמצאו בו איזו טעות כתיב קשה. חוץ ממך, את אל תגלי מה כתב. אבל שאר הבנות, אתם רואות שיש שם איזו טעות כתיב קשה? ולא תכבידו, פרעה הכביד את ליבו, נכון? היה צריך, למה תכבידו את לבכם כאשר הכבידו מצרים פרעה את ליבם? בטעות, אצל כולם כתוב תכבדו, כשיש כאלה מהדורות מתוקנות. הנוסח אצלכם תכבדו. למה כתוב תכבדו ולא תכבידו? כי פה זה דוגרי, מה זה להכביד? פרעה מכביד את ליבו, אז מה הוא בעצם עושה? זה האגו, זה הפוזה, זה הכבוד. מה אפשר לעשות? בשביל כבוד צריך לעבוד. זה משחקי כבוד. פרעה כבר מזמן הבין שהוא חוטף. אז למה הוא לא משחרר? למה? כי הוא נלחם על הכבוד. כשנלחם על הכבוד, מה קורה? אז עוד יותר השפלה ועוד יותר השפלה, אבל נלחם על הכבוד. אז פלישתים הורידו את הכפפות, נורים דוגלי. לא אל תכבידו, אל תכבדו, כאשר כיבד מצרים. כיבד בכבוד זה דומה, זה רק עיוות. יש כבוד אמיתי, וכשאני מנסה לכבד את עצמי, אני מנסה להכביד את הלב. משהו קורה בפלשת. פלשת היו מאושרים, מאושרים, משום, כי ארון השם נפל בידיים שלהם. וארון השם, אתם זוכרות מה זה? זה הסופר תמה שיש בעולם. זה האוקוס פוקוס הכי גדול של העולם. זה מכשיר כזה, תאריך שהכור האטומי של האויב נפל בידיים שלך. אז הם האמינו ברוחניות. הם האמינו מיסטיקה, והם ידעו איך הם אמרו בפרק ד' אלה הם האלוהים האדירים המקים את מצרים בכל מקם במדבר. אוי לנו. מי יצילנו מיד אלוהים האדירים? הם חושבים שזה שלהם. בפסוקים א', ב', ג', ד', הם רוצים לקחת את זה אליהם. כשכתוב שלוש פעמים פסוק אחד, השם אלוקי, ארון אלוקי ישראל, מה הכוונה? זה לא שלנו. הם בהתחלה חשבו שזה יכול להיות שלהם, ומתברר להם שזה לא שלהם. יש איזה כוח מאוד מאוד עוצמתי. אפשר לקחת כוחות אחד מהשני? אפשר לקחת כסף אחד מהשני? אפשר לקחת טנקים אחד מהשני? אז אפשר לקחת גם את האלים אחד מהשני. עם ישראל יש לו אל, ככה הם חשבו בעיניים שלהם, ניקח להם את האל הזה, נעשה אותו לטובתנו. מה התפיסה המסתתרת מאחורי משפטים כאלה, שמה? שאין קשר סגולי ופנימי בין מה? בין ישראל לאלוקי ישראל. רואים את זה לכל האורך בספר שופטים, בספר שמואל. פלישתים מזלזלים מאוד בעם ישראל ומכבדים מאוד את השם אלוקי ישראל. יש פער מאוד מאוד גדול. ומה המשמעות של הפער הזה? שאין קשר, אין קשר. זה עם עלוב, היהודים האלה, וזה קוראים ליהודים. זה עם, איכשהו, יש להם אלוקים גדול. אבל אם ניצחנו, זה יעבור עלינו. וכשאהרון אלוקי ישראל מתחיל להכות את דגון, ואחרי זה מתחיל להכות אותם, אז מה הוא מספר להם? בלי מילים, לפעמים מספרים משהו בלי מילים, מה הוא מספר להם? אני של ישראל. לפלישתים יש חידה. לנו אין חידה. אבל עם ישראל מתנהג בצורה קטנונית, יכול להיות שעם ישראל מתנהג בצורה קטנונית, בכל אופן הוא עם גדול. עם גדול לא נמדד לפי השאלה איך הוא מתנהג, אלא איך הוא יתנהג, מה טמון בו, מה הפוטנציאל שלו. אז יש פה ויכוח, זה מה שאני מנסה לומר. קודם כל ברור, 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 ברור. הרי בחיים, כשאת קוראים פסוקים, את צריכה לעשות משהו כזה. פסוק א' בפרק. סליחה, כאן פסוק ב'. ותכבד יד השם אל השדודים והישימים, ויך אותם בתחורים ותשדוד את כל גבוליה. זה פסוק שאת קוראת. מי שחי שם בשטח קרא את הפסוק הזה? לא, ודאי שלא, נכון? אז מה פתח לשרה בשטח? ותכבד יד השם אל האשדודים, זה תיאור רוחני של מה שקרה, נכון? זה לא תיאור פיזי של מה שהיה. לא היה נביא ליד הפלישתים שמסביר להם מה קורה. התחילו בעיות, התחילו מחלות, התחילו מגפות, התחילו כאבים. אבל היה כתוב שלט, חבר'ה, יד השם כבדה עליכם. באמת יד השם, יד השם זה משל, אין לי אלוקים ידיים. ויח אותם בתחורים. תחורים זה כנראה סוג של מחלה. אבל אפשר להתווכח, נכון? אם מישהו בא ונותן לי מכה, זה רואה שהוא נותן לי מכה. אבל אם השם נותן לי מכה, אני יכול להאשים. את מי אני יכול להאשים? את מי לא? הכביש השם, הגשם השם, המחלה השמה, ביבי השם, משרד הבריאות השם, משרד האוצר השם. אפשר למצוא את כל האשים שבעולם, נכון? זה צודק. יש פה אלוקים. אלוקים הוא שקוף. צריך להתאמן בשביל לראות אותו. צריך לראות את הסימנים שהוא מטביע בדרך. ותכבד יד השם אל השדודים וישימם, זה פסוק שנביא כותב. אבל בשטח אפשר היה להתווכח. אפשר להתווכח. ולהגיד, לא, זה לא קשור. עוד בהתחלה, בטח. כי בסוף כבר אי אפשר להתווכח. כי בסוף זה עובר לגת, מחלות בגת. עובר לעקרון, מחלות בעקרון. בהתחלה, במקרה. במקרה. נכון, כל מיני ישועות. קיבלתם כל מיני אס-אמסים ללג בעומר? אם תתרמי לי 250 אלף שקלים, אז מה? אז מה יקרה? סיפור מופלא, מעשה לבחור שהיה חולה ותרם מיליון שקל לישיבה, לא יודע איזה ישיבה, ופתאום הוא נהיה בריא, הוכחה. שמה? שמי שיתרום לישיבה את מיליון שקל יהיה בריא, זה הוכחה? לא. באותה מידה אני מניח שבאותו בוקר הוא צחצח שיניים, ומי שצחצח שיניים סימן ש... אולי זה בגלל שזה כן קרה, אולי זה לא קרה. זה לא פלא, אם קיבלתם את החובות האלה, חסכו לכם את זה השנה, בגלל הקורונה. טוב שיש רשבי, יכול לפתור לך הרבה בעיות, בדיוק בשביל הוא כתב את הזוהר. נניח, אז אין פה קשר אקדמי בין סיבה לתוצאה, זה האמת. האמת שיד השם כבדה על השבילים. אם משהו לא מסתדר, משהו לא הולך טוב, אז אפשר להאשים אותו ואותו. בגלל מי אין קואליציה? אפשר להאשים אותו ואותו ואותו. שמעתם גם מי אין קואליציה? זאת מי השם? כל אחד מסביר למה שני השם. אבל זה קשור איכשהו ותכבד יד השם, יכול להיות. יכול להיות. פה זה בחירות של בני אדם, שם זה מחלות. קורה משהו לפלישתים. ויראו אנשי אשדוד כי כן ואמרו, הם לא מתחמנים, והם לא מתשקשים, והם אומרים דוגרי. כשהם חוזרים, שלוש פעמים לביטוי השם אלוקי ישראל, פרושו של דבר, הארון הזה הוא לא שלנו. זה לא קל לפלישתים להגיד את זה. שבעה חודשים זה שם, אתם יודעות למה שבעה חודשים? כי זה לא קל להפנים את המסקנות. אם נתקע לך קוץ ברגל, תוציא את הקוץ, וזהו. מתי נתקע לך קוץ ברגל ואת משאירה אותו 7 חודשים? טוב, אין לי דוגמה טובה. אם את משאירה אותו 7 חודשים, כנראה זה מאוד חשוב לך, אולי את חושב שזה יעלום חוץ לזה, את רוצה לשמור אותו. אין לי מושג, יש להם קוץ, מה זה קוץ? וואי, 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 זה קוץ. והם נלחמים, וכולם ברור מההתחלה, זה מה שכתוב פה. אהרון אלוקי ישראל, אהרון אלוקי ישראל, זה אהרון אלוקי ישראל, זה של ישראל! זה שובר להם את הפוזה, זה שובר להם את משחקי הגאווה, כי הם, אתם זוכרות, כל הזמן אמרו, אנחנו יותר חשובים, אנחנו יותר חשובים, ישראל עם קטן. ופתאום הרי אלוקי ישראל אומר, אהרון של ישראל? כן, אתם יודעות, אז למה הוא מפלשת? אם הוא של ישראל, למה הוא מפלשת? זה שאהרון השם נפל בשבי, אתם חושבות? בן אדם יכול לקחת אהרון השם בשבי? מי מרון השם אמר פלש? אז הוא אומר, פלש לא זו, עבר אלינו. לא מגיע לעם הזה, עבר אלינו. אבל כשאהרון השם מכאיב להם, אז מה הוא אומר? בלי מילים, מה אהרון אומר? מה הוא אומר לך, באופן אישי? מה הוא אומר לך? הוא אומר, אני רוצה אותך, נכון? כשהוא מכאיב לפלשת, אז מה הוא אומר בעצם? אני רוצה הביתה, איפה זה הביתה? הבית הזה אצלך. את מעם ישראל, אהרון זקוק לך. פלישתים חושבים שעם ישראל עם קטן, ואיכשהו הגריל מהשמיים את התורה הגדולה ואלוקית. פלישתים חושבים ככה, למה פלישתים חושבים ככה? אתם זוכרות? כי אנחנו חושבים ככה. זה תמיד שיקוף של מערכות היחסים שלנו עם עצמנו. מה חושבים עלייך? מה שאת חושבת עלייך, זה תמיד ככה. את מקרינה. ונהי בעינינו כחגבים, זוכרות? וכן היינו בעיניהם, ככה זה עובד. אם את חושבת שאת חגב, כולנו חושבים שאת חגב. אם את חושבת שאת קטנה ועלובה ומסכנה ואת הולכת ככה, זה מה שאת מקרינה. אם את נחרצת עם ביטחון עצמי ואור בעיניים, אז זה מה שאת מקרינה. אנחנו עסוקים בפלישתים כי הם לא מעניינים אותנו, אנחנו מעניינים אותנו. לפעמים בשביל לדעת מה את לא שמה לב, את תסתכלי במראה. אם אפשר מראה כזו. ולפעמים אפשר להסתכל מה אנשים חושבים עליי. זה משקף בצורה מעוות מה שאני חושב עליי. הפלישתים מאוד רצו, הם אומרים, הנה, עם קטן, הוא עזב אותם. מה אהרון אומר? עם קטן בטח. עם שהתנהג בקטנות. לא מגיע לנו שאנו אהרון אלוקי ישראל. למה לא מגיע? עובדה שבמלחמה הפסדנו. במלחמה עשינו הכל, התנהגנו בצורה מאוד טיפשית במלחמה, ובעצם אנחנו גרמנו לפילת אהרון השם. אבל אהרון אומר, אני רוצה הביתה. אבל מתי הוא אומר, אני רוצה הביתה? ברגעים של עם ישראל לא מגיע. לא מגיע לנו. יש לכם טענה עכשיו? לא מגיע לנו. מבחינת מגיע, מגיע שהם יקחו. אבל אהרון רוצה הביתה. למה הוא רוצה הביתה? כי מגיע לתורה. התורה צריכה אותך, זה מה שכתוב. התורה אומרת, אני צריכה אותה. אבל אם תנהגו לו יפה, זה חבל, זה עצור, אני צריכה אותה. ישראל צריכים את התורה, והתורה צריכה את ישראל. אהרון אלוקי ישראל הוא רוצה הביתה, זה מוזר כל כך. דווקא בניצחון הגדול שלהם, דווקא ברגע של שיא הגאווה, הם מדפיסים אלבומי ניצחון, ועושים מצעדות ניצחון, וגולת הכותרת, היום שבכתר, אומר להם, לא, אני רוצה דווקא את הלוזרים, דווקא את המפסידים. אז אם לא תעשו את זה, וואי, 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 מה אני אעשה לכם? מי הבין את זה מיד? אנשי אשדוד הבינו את זה מיד. ולכן הם אוספים את כולם ואומרים, מה נעשה? מה זה מה נעשה? מה זה מה נעשה? תעיפו את זה ממנו, זה מה שהם רוצים להגיד, נכון? אבל במקום להגיד תעיפו, הם אומרים, מה נעשה? למה? למה אספו את כולם? ואמרו, גת איסוב מביא, ויהי אחרי סבו אותם, ועוד פעם, ואז מתחילים לחטוף בגת. וישלחו את אהרון על המקרון, פה הם כבר לא שואלים אף אחד, ולא דיון, הם לא אומרים מה נעשה, תעיפו אותו ממני. ויהי, בבוא אהרון על המקרון, ויזעקו עקרונים למות. הם רואות בגת, רק אחרי שהם חטפו, רק אז הם התחילו לצעוק. בעקרון, ברגע שבאו, לפני שהתחילו המגפות, הם כבר ידעו שהגיעו מגפות. ויזעקו, הם כבר הולכים לצרוח, ויזעקו העקרונים למור, וסבו אליי את אהרון השם אלוקי ישראל להמיתם לתמיד. מה עשיתם? ויאספו את כוסו, והוא שלחו, וישבו למקומו ולהמית אותי. הם לא אומרים מה נעשה, לזכות באשדוד הם אומרים, מה נעשה? עקרון לא אומרים מה נעשה. עקרון אומר, תעיפו אותו בחזרה הביתה, תעיפו אותו. יש עוד, זה המקום שלו. למה באשדוד לא אמרו את זה? כי זה קשה, אתם חייבות להיכנס לראש שלהם. כי זה קשה, כי ההשפלה, המשמעות של זה, שלמרות שעם ישראל בני בקטנות, השם בחר בו, פה אשב כי הביטיה. בני בכורי ישראל, זה גם מתי אלוקים אמר בני בכורי ישראל, אתם זוכרות? בסנה, נכון? איזה מצב היינו שם בסנה? במצרים על הפנים, הם תת שערי תומה. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, והתורה אומרת, אני רוצה אותם. מי שרוצה אותה כשאת נחמדה ומצחיקה ויפה ושמחה ועוזרת, אז הוא לא כל כך רוצה אותך. פשוט כיף איתך. אבל מי שרוצה אותך גם כשאת נחסית, את אף פעם לא נחסית. אבל אם היה פעם, תעשי הפוך. אם את רוצה מישהו כשהוא נחמד וטוב, זאת לא באמת רוצה אותו. איך את יודעת אם את רוצה אותו? תני לו הזדמנות להיות נחס. שתצאי לפגישות בעזרת השם, בחור מאוד מאוד נחמד, היא אומרת לו, תהיה רגע אחד נחס, אני רוצה לראות אם גם אז. אני רוצה, הוא יהיה, אל תדאגו. פעם אחת הוא יהיה. כנראה. אז אנחנו נחסים, סליחה על הביטוי נמוך, אבל התורה אומרת, אני רוצה אותה. התורה בעצם לא מענישה את פלשת, זה טעות, נכון? הפלשתי בבינוניות. היא אומרת, אני רוצה הביתה. הביתה זה אנחנו, גם בכישלוננו זה אנחנו. אז כשהוא מגיע לעקרון, הם לא מחכים, הם מיד צורכים. ולא ימית אותי ואת עמי, כי הייתה מומן, אז כבר התחיל. התחיל. ותעל שבת עיר השמיים, מתפללים. וירון יוקים בשדה פלישתים 7 חודשים, אז עוד פעם אני חוזר, 7 חודשים אלה עברו לאט, 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 הרבה מאוד זמן. ופה, אנחנו נקרא מהר היום, פרק ו', יש פסוקים שנראים מבולבלים. אין אף פסוק מבולבל, אז נראה מבולבל. פה אני אראה לכם מה מבולבל. ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים למור, שתי שאלות הם שואלים בסוג ב', נכון? צריכים להסגר את זה, הם שואלים שתי שאלות. שאלה שואלה, מה נעשה לארון השם? שאלה שנייה, במן ישלחנו למקומו, במן ישלחנו למקומו פרשת דבר שהם כבר יודעים מה לעשות לארון השם. מה לעשות לארון השם? לשלח אותו, תודה רבה רבה. לשלח אותו למקומו, נכון? אז למה אומרים מה נעשה לארון השם? תחליטו. מה נעשה? זה אין לנו מושג, אולי להשאיר אותו פה. אז התשובה היא בכהנים ובקוסמים. פלישתים קוראים לשתי קבוצות. בפסוק ב'. קבוצת הכהנים וקבוצת הקוסמים. מה המכנה המשותף של שתי הקבוצות ומה ההבדלים ביניהם? המכנה המשותף שכהנים וקוסמים זה אנשי הרוח. אנשי הרוח. יש בעיה, אז קוראים לאנשי הרוח להתייעץ איתם. אבל זה שתי קבוצות שונות של אנשי רוח. זה אנשי רוח דתיים. מי זה אנשי רוח הדתיים? כהנים. ויש אנשי רוח לא דתיים, קוסמים. אנחנו לא יודעים מה זה קוסמים היום, כל מיני מגיות שחורות. אבל במקום זה היינו מחליפים את זה, במקום כהנים היה רבני, ובמקום קוסמים היה... אליטה רוחנית, סופרים, פרופסורים, פילוסופים, בסדר? זה שתי קבוצות שונות, דתיים וחילונים. אפשר לקרוא להם שמאלנים וימניים, אתם מסכימות? אפשר לקרוא ימניים ושמאלים? משום שבפסוקים פה אתם רואות המון ויכוחים. רואים שיש איזה ויכוח מאוד לוהט ברשתות החברתיות בפלשת. הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה. 7 חודשים האלה לא עברו בשעמום. כהנים וקוסמים זה שתי קבוצות עם שתי כיוונים, וכל אחד כוח חודש משהו אחר. למי יותר קשה לשחרר את ארון השם, לכהנים או לקוסמים? למה לכהנים? כי הם דתיים, כי הכהנים הם ימניים. הם שמרנים. כי כהנים נלחמים על הכבוד של המסורת הפלישתית, והמורשת הפלישתית, והדת הפלישתית, ולהם הרבה יותר קשה להקל את זה שהארון הגדול, האלוקים הגדול, אומר, אני רוצה את העם הקטן הזה, ולא אתכם. כי זה משפיל אותם. קוסמים הם פחות דתיים, ולכן הם יותר שמאלנים, נכון? מה הם שמאלנים? שמאלנים זה כאלה שעל הפתרונות פחות חושבים על המסורת, ועל השמרנות, ועל הערכים הישנים. ועל המורשת, הם יותר חושבים בתכלס, בואו נהיה ריאלי, בואו נהיה שחתנים. אז מפלגת הקוסמים נקרא לזה, היא תהיה מפלגה שיותר תרצה להחזיר מה יותר מהר את ארון השם. כי יש פה שני דברים על כפות המאזניים, דבר אחד זה הכבוד הפלישתי, ודבר שני זה הכבוד הפלישתי. הכבוד הפלישתי בזה שהארון אצלנו, אולי בוודאי לא. הכבוד הפנימי זה דבר שני, שהם משחקים של כבוד, אנחנו רק משפיעים את עצמנו, כי הוא לא אותנו, הוא רק מאמלל אותנו, מאמלל אותנו. אז אולי נגיד ככה, הכבוד הפלישתי מול הסבל הפלישתי. הכבוד הזה הוא גם שקרי, אבל זה מה ש... אז לכהנים יהיה קשה. אז הכהנים יגידו, מה פתאום, ומי אמר? ולא בטוח, מי אמר? הרי הם לא קראו, הפלישתים לא קראו את הפרק שאת קראתי. אז הם לא ידעו, יקבדה יד השם. אולי זה במקרה, אולי יש עונה של בצורת, אולי יש התפרצות של קורונה, אולי יש, אולי, אולי, אפשר להגיד אולי, נכון? מגפות לא יודעות עם שבט מאלוקים, תוצרת אלוקים. אבל הכוסים אומרים, מי אתם עובדים? יאללה, אכלנו אותה, בואו נוריד את הראש לפני שנחטוף עוד. לכן יש פה פסוקים כאלה שנראים מעורבבים, הם לא מעורבבים בכלל. אז מה הפסוקים האלה רוצים להגיד? שיש שערות, שערות, או הפגנות, וקבוצות לחץ, וכל אחד חושב שהשני הוא. וכל זה יש מטרה. בואו נראה. הרי מה נעשה לארון השם? זה הם שואלים את הכהנים. זה הכהנים, זה מפלגת כהנים. השני, מה זה ברור שאנחנו שולחים, רק אם מבקשים רק עושים פתרון, איך משלחים אותו? כי אם נשלח אותו לא נכון, אז גם מפסיד הארון וגם המכות יחטפו. והם אמרו, אם משלחים, הם בכלל לא בטוח צריך לשלח, אולי. אל תשלחו אותו ריקם, כי השם תשימו לו השם, אז תרפו, נודע לכם למות עשורים די מכם. ואמרו מה השם אשר נשיב לו, ואמרו מספר שני פלישתים, חמישה תחורי זהב וחמישה אכפרי זהב, כי מגיפה אחת כולם מסרניכם. ועשיתם צלמי את חורכם וצלמי עכבריכם השחיתים את הארץ, ותתם לאלוקי ישראל כבוד, אולי יקל את אדום מעליכם ומעליכם ומעל ארצכם. לעשות עכברים מזהב, חלק מהמגיפות היו מגיפה של עכברים. היו נחילים אדירים של עכברים. אז תחזירו את ארון השם ותעשו עכברים מזהב. בסדר? בואו נשב רגע על עכברים מזהב. מה זה מתנה של עכבר מזהב? אתה ראית פעם עכבר? לא מיקי מאוס. עכבר אמיתי. יצא לכם לראות פעם?
כן.
מסתובב לכם בפנימיות קטנים? חלילה, חלילה. בישיבה אין אפילו עכבר אחד. פחות מעכברו שאנחנו לא מכניסים. עכבר מזהב זה בדיחה לא מצחיקה. כי אם ראית עכבר, לא במעבדה ולא בסרט מיקי מאוס, אז יודעת מה את רואה כשאת רואה עכבר? אסוציאטיבית. תדמייני שעכבר נכנס לכיתה. אז מה נכנס ביחד איתו? מה? פחד. למה פחד? מה, למה זה מדהים? כזה קטן. מאיפה הוא מוסך בגלישת שלום עכבר שהוא בא? מאיפה הוא בא? מהביוב, נכון. מה שלום הגעתי מהביוב? ומה הבאתי איתי? מתנות מהביוב. החברוני. איזה מתנות? רוצה ללטף אותו? מחלות, תינופת, גועל נפש. אפשר לעשות אותו מיקי מאוס, גם את יכולה לגדל עכבר בבית, כזה חמוד, כזה קטן, פיצי מיצי. נראה כמו דיר. אבל בטבע הוא פחות. פחות. בסרטים אפשר לעשות גם, תסלחו לי, גם חזירים נחמדים. ראיתם פעם? יש בפו הדוב הזה אחד. מה זה חמוד? אם תראו אותו בשטח זה לא ככה. ממש לא ככה. תצטרכו לסתום את האף הרבה לפני שאתם רואות אותו, ועד שמגיעו אותו זה חתיכת תינופת. אבל עכבר מזהב זה בדיחה לא מצחיקה. עכבר זה תינופת מזהב. מה זה זהב?
זהב זה מפואר, מלכותי, יקר כזה, אנחנו נוצץ.
מה זה עכבר מזהב? מה הקטע? מה הקטע? זהב זה לא נוגע בצלם מתונפים שלכם. זהב זה משהו של אומנות. תרוממות הנפש. מה הקטע של עכבר מזהב? מה מתחבא בראש? יש פה איזה תרתי דסתרי, בכוונה עושים תרתי דסתרי. ניתן לאלוקי ישראל כבוד, כן, בסדר, נעשה עכבר מזהב. עכבר מזהב זה מצד אחד כבוד, מצד שני. זה השפלה, נכון? אם מישהו ייתן לך לא עכבר, אם מישהו ייתן לך משהו מגעיל מזהב, משהו דוחי, אין לי דוגמה טובה, כי אין לנו... אין לנו דברים דוחים בחיים, אצלנו החיים הכל נקי, מתוק, ישר, נכון, הכל אנחנו נקי. אני מניח, טוב, יש לי דוגמאות, אני לא רוצה להגיד אותן, בסדר? בואו נעבור את השיעור הזה בנחת. רק כשמציעים עכברים מזהב, אז מה יש פה? אני מקווה שהפסוקים עוברים מהר, אבל הפסוקים האלה לקח לעבור 7 חודשים. הנביא יוצק לתוך 100 פסוקים, המון רחש, גחש, געש. של צעקות וויכוחים, וכמעט כמו בכנסת שלנו, אבל הרבה יותר גרוע. כי בינתיים יש מחלות, ובינתיים יש עכברים, ובינתיים יש מאומת מוות. וזה גורם לוויכוחים וצעקות, ולאט לאט לאט מסתמן. מה מסתמן כשיש ויכוחים? מסתמן איזה פשרה בסוף. בסוף יצטרכו משלת אחדות לאומית כנראה, נכון? לא פריטטית, כנראה יצטרכו לבסוף איכשהו ביחד. אז יש כהנים וקוסמים שזה מבטא את הקרע בפלישתים. מצד אחד הם מאוד לא רוצים להחזיר את ארון ישראל, כי זה מבזה אותם. מצד שני הם כן מאוד רוצים להחזיר את ארון ישראל, כי זה מכאיב להם. הם ינסו למצוא דרך של פשרה. דרך שנותנת מענה, אם אפשר גם לזה וגם לזה, ודרך היא לא נותנת מענה לא לזה ולא לזה. איך אפשר גם להחזיר את ארון השם וגם לא לאבד את הכבוד? הכבוד האבוד. אתם זוכרות איזה כבוד אנחנו אומרים פה פלשת? זה לא כבוד אמיתי, זה כבוד של רמייה. זה לספר לאחרים, לא, זה לא, זה סתם במקרה. איך אפשר? יש לכם רעיון איך אפשר להחזיר את ארון השם? להישאר עם האגו המנופח ולספר לכולם שהכל בסדר. הנה, בואו תראו מה קורה שם בסוף מכל הוויכוחים האלה. פסוק, אני קופץ לפסוק ז'. ועתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת, ושתי פרות עלות אשר לא עליהן עול, ועשרתם את הפרות בעגלה ואשרתם בהם האחרונות ביתה. ועכשיו עושים ניסוי. וקחתם את ארון השם ונתם אותו על העגלה ואת כלי הזהב אשר אשרתם לו השם ותשימו בעגלה ותשימו ושרתם אותו והלך. מה הניסוי? בואו נראה. הוא איתה. אם דרך הוא לא יעלה בית שמש, הוא עשנו את הרעה הגדולה הזאת. ואם לא, וידענו כי לא ידו נגע בנו מקרה הוא ידו. אולי זה מקרה. מה הם הרוויחו אם זה מקרה? באמת ארון השם לא אוהב את עם ישראל ושונא את הפלישתים. לא, 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 זה סתם פוקס, במקרה זה קרה. במקרה כשהגיע לאשדוד היו מחלות, הגיע לגד, אמרו מחלות לגד, הגיע לעקרון, אמרו עקרון. מה שטויות האלה, אתם יודעים טוב מאוד, אבל הם לא צריכים שבאמת זה מקרה, הם צריכים להגיב. צריכים להגיב. אתם יודעים, כשצהל תוקף בסוריה, שמעתם שצהל תוקף בסוריה? מדי פעם? מי האחרון שזה צהל? מקורות זרים. למה זה מקורות זרים? משום שאם ישראל תגיד שהיא תקפה מטרות איראניות, האיראנים יהיו חייבים לנקום. למה? כבוד, כבוד. אני לא יודע מה זה כבוד. תקלו במילון. אז ישראל לא אומרת שזאתי. אז מי זה? מקורות זרים עושה. יש לכם עוד אפשרויות? אולי זה קפריסין? אולי הולנד תקפה? אז זה מאפשר לאיראנים להגיד אנחנו לא תוקפים כי זה לא בטוח. את מי זה משכנע? אף אחד, אבל בשביל כבוד. כשדברים על כבוד, וזה מה שקורה. אז בואו ניקח את כל הפרטים ותגידו לי מה שם דו פרצופים. קחו ועשו עגלה חדשה אחת. למה היא צריכה להיות חדשה? המטרה של הניסוי זה כזה, שם אותו מול בית שמש, זאת אומרת מול ההתיישבות הישראלית. אם הוא הולך בוך ישר, סימן שהוא רוצה את עם ישראל. אם הפרות התחילו לטייל, אז זה לא סימן לשום דבר, בסדר? אז למה הם לוקחים עגלה חדשה אחת? עגלה חדשה לא יד שנייה, נכון? ארון השם, צד אחד, צד שני. ארון השם, זה לא, אי אפשר לקחת בלאי. תקחו רכב עם מכות, עם בלאי, עם חלודה. בואו ניקח עגלה חדשה. מצד שני, הפוך בדיוק, מה את אומרת? שיהיה? מה יהיה מוזן? הגלה חדשה מאוזנת? כשקונים רכב חדש, אז כתוב בהרצה. נכון? תולים כאיזה שלט בהרצה? למה? למה בהרצה? הוא עוד לא מאוזן. רכב חדש בו כל כך הרבה אלפי ברגים וחתיכות, שרק אחרי איזה 1,000-2,000 קילומטר רק אז רואים מאוזן. הגלה חדשה זה הגלה שייצרו את הבנגלה, אבל יכול, לא היה... בדיקה ממוחשבת בנגריות של פלישת. נראה נורמלי, זה חדש, מצד שני יכול להיות שיש חוסר איזון. יכול להיות שהגלגלים בצד ימין גבוהים ב-3 מילימטר מגבוהים בצד שמאל, ואז העגלה תסחף שמאלה כל הזמן, נכון? אז מצד אחד זה מאוד מכובד, מצד שני הם עושים הכל כדי שהעגלה לא תלך ישר, תלך הצידה. שלב שני, לוקחים עגלה חדשה, ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם עול. כמו פרה אדומה. פרה אדומה גם צריך פרה שלא עלה עליה עול. שמעולם לא עבדו איתה בשום דבר. למה לוקחים פרות שלא עלה עליהם עול? צד אחד זה לכבוד הארון. ארון קדוש, לא ניקח פרות משומשות שכבר השתמשו בהן. מצד שני, פרות שלא עלה להן עול, עול זה משקל. פרות שלא סחבו בחיים של מגלה, כשתקשרו אותם לעגלה, מה הם יעשו? הם התמרדו, הם לא מעולפות, הם לא מבינות מה זה, הם לא התרגלו לזה, נכון? דבר השלישי, ואסרתם את הפרות בעגלה והשבותיהם ביניהם מאחוריהם הביתה. למה לא נותנים לעגלים שלהם ללכת ביחד איתם? מה? למה לא נותנים לעגלים? בגלל שזה לא יפה לשלוח משלחת מלכותית עם עגלים. משאירים את הילדים בבית. לא אומרים שראש הממשלה מביא את כל הילדים שלו בפגישות. אבא, תביא לי מנה. עכשיו הם מתגשים, ראש ממשלה יצא עם ראש ממשלה יצא. אתה עושה איזה משלחת מלכותית, שלא יכול להיות שהעגלים יחד יסתובבו להם בין הרגליים. זה לא מכובד. מצד שני, מה אתן אומרות? שיהיה לקשה לפרות לחזור לנו. כי יותר ממה שהעגל רוצה לנהוק, פרה רוצה להעניק. ואז העגלים יעשו מה, והפרות יעשו מו. ולפלישתים הייתה אורה ושמחה וסומתה, ואז הם לא ילכו דוח. אם אתם לא רוצות שהעגלים יבואו, יש לכם עוד פתרון, יותר חכם? חוץ מאשר לקלוא את העגלים בבית?
זה לא
לקחת פרים. לקחת פרים, אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לקחת פרות שעוד לא המיתו. זה גם אפשרות. אבל אז הם יאבדו את התרגיל. הם עושים משהו דו פרצופי, נכון? הם מאוחדים ומולכים מאוד על פלישתים. הם צריכים לעשות משהו שכל מה שתבוא אליהם בתיאוריות, הם יסבירו לה. למה אתם מנסים לעשות להכשיל בכל הכוח את הניסוי? לא, מה פתאום? לא מנסים להכשיל את הניסוי. זה לכבוד אהרון. הכל לכבוד אהרון. בסתר לבות בית שם רוצים. הם רוצים שני דברים. הם רוצים, הם מצאו איזה תרגיל. אהרון יעזוב אותנו לפרות. אבל איך עקום? כי שמנו עגלה חדשה ופרות שלא יודעות לסחוב ועגלים שגועים ומקשים עליהם. הם לא ילכו דוח, אז הם ילכו לו דוח. מצד אחד, המגיפה תיפסק כי אהרון כבר לא אצלנו. מצד שני, אנחנו נגיד שזה מקרה. זה לא יאומן, שעוד בסוף פסוק ט', ואם לא, וידענו כי לא ינגע, מקרה היה לנו. איזה מקרה ונראה עם שקרנים, אתם יודעים טוב מאוד, זה מיד השם. אבל זה המשחק, זה המשחק. אז בפסוק י' כתוב, ויעשו אנשים כן. ואחרי זה מתארים כל מה שהם עשו. אתם רואים בפסוק י' וי' א'. נכון היה אפשר במקום פסוק י' וי' א', לכתוב רק את שלושת המילים הראשונות של פסוק י', תסתכלו. ויעשו אנשים כן, נקודה, והיה נגמר הסיפור, נכון? תסתכלו. כי כל מה שכתוב אחר כך אנחנו יודעים, זה מה שכתוב מקודם. ויקחו שתי פרות עלות, ויעשו בעגלה, בניהם כלו בבית, וישימו את ארון השם על העגלה, ואת ההרגה, תחבר עזה, צמד חורים. כל זה כתוב בתוך המילים ויעשו אנשים כן, אז למה הנביא מעריך כל כך וכותב גם את זה וגם את זה? למה? יש לכם רעיון? כשאת לא יודעת משהו והנביא רוצה שתדעי, אז הוא כותב מילים. אבל אם אפשר בלי זה, אז הוא לא נותן לך מידע עכשיו, מה? למה הוא כותב את זה? בשביל מה הוא מוסיף את המילים האלה? הוא רוצה ש... זה מרגש הפסוקים האלה? זה מתח גדול באוויר. מי מתוח אם הניסיון יצליח או לא יצליח? למה פלישתים במתח? כי בינתיים מאומת מוות, כבדה מאוד יד השם. ואנשים שלא מדעו קורת חורים, ואתה לשעות השמיים. זה לא שיחה נחמדה על סיגריה וקפה בזולה. מה פתאום? בינתיים אנשים מתייתמים ונעים אלמנים ואלמנות, והורים שקולים ומחלות וצרחות וזוועות. זה משוגע. והם עושים איזה תרגיל, יכול להיות שהשם לא יאהב את התרגיל הזה. יכול להיות שהרי אלוקי ישראל אומר לדמה אתם צוחקים איתי, והוא בחזרה יכניס להם חבר על הזמן, גם יכול להיות. כשהם הולכים לעשות את התרגיל, הם יעשו אנשים כן, ויקחו, זה לוקח לאט, ומפחדים, יש מלחמות פנימיות. יש פה בתוך הפרקים האלה עקבות סמויים של ויכוחים מאוד 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 עוזים את נשק, לא קל, לא קל. כל שלב הם יודעים טוב מאוד שמתכננים, ובעצם בזים לארון השם, אז וואלה, מי יודע מה אני אכתוף עכשיו? מי יודע מה אני אכתוף? אז הכל מוכן. הגענו לפסוק. איזה פסוק הגענו? י"ב. אני יכול לקרוא עם רש"י, פסוק י"ב. מה כתוב לכם? וישרנה הפרות בדרך, על דרך בית שמש. במסילה אחת הלכו הלוך וגאו, ולא סרו, ימין ושמאל, מסרנים פלישתים הולכים אחריהם הדבורת שמש. הפרות הלכו, דוך, וישרנה בדרך על דרך בית לחם, במסילה אחת הלכו. הלוך ילך וגאו. בפרזה על הפסוק בשיר המעלות. אהרון, כמה שניסו להכשיל את זה, כמה שניסו את הגלה החדשה ולא עלה עול, והגלים, לא עזר שום דבר. ברגע שחררו את אהרון לעם ישראל, דוך לעם ישראל. והשמחה רבה, נכון? אהרון רוצה הביתה. את פסוק, איזה פסוק אמרנו? מבית? יש שם טעות דפוס, ראיתם? יש טעויות דפוס בתנך? כן, אבל יש שם פסוק טעות דפוס. פסוק י' ב', יש לכם איזה מילה שככה לא כותבים אותה בעברית? מה? לא שרו ימין ושמאל. לא אומרים ככה בעברית? בגאון. בגאון? גאון. הלוג אלך ובחו. למה אתם עודות קשה? בואו נתחיל מהתחלת הפסוק. בואו ניקח את המילה הראשונה בפסוק, בסדר? מה כתוב לכם בדפוסים שלכם? מה זה באישה? איך אומרים בעברית? ו? וילכו ישר. אבל זה עברית מודרנית קצת. תהיי תנכית רגע. הם הלכו ישר, אז מה היה צריך להיות כתוב? ותלכנה הפרות הלוך וישור. לאיזה מילה יש את הגימטריה הכי גרועה בעברית? גימטריה, אתם יודעות מה זה, נכון? ישר? טיט ישר. 800,000, 1310. יש יותר מזה? טיט ישרנה. נכון, עקפת אותה באיזה 55. אבל יש עוד, אתם חוקות. יש, הוא לחשת התרוששנה. למשל, זה? למה אמרתי שזה יהיה תנכי? אז איך היה צריך להיות כתוב? ותתיישרנה. זה לא מגיע לרמות הגבוהות בגימטריה, אבל ככה מדברים בעברית מקראית, נכון? המילה הראשונה פסוק ב' היה ותתיישרנה הפרות בדרך. מה זה ותתיישרנה? הלכו ישר. אז יש פה טעות דפוס, במקום ותתיישרנה כתוב וישרנה, ככה לא קוראים בעברית. אפשרות אחת, טעות בדקדוק. יכול להיות? לא יכול להיות. אין טעויות בתנ"ך. אם יש טעות, כתבו אותה בכוונת הטעות הזאת. אז מה רצו שתשמעי בטעות הזאת? הם רצו לכתוב שהם הלכו ישר, הם רצו להגיד עוד משהו. הם ישרות הפרות האלה. שיר. הם הלכו בשמחה כזאת. הפרות שרו בדרך. אומר רש"י, מלמד שאף הוולדות היו עם שירה. הגמרא אומרת שהפרות שרו. כשהפרות הלכו משדות פלשת לבית שמש, הם התחילו לשיר. שמעתם פעם פרות שרות? מוזיקליות, מקום יפה. כך הגמרא אומרת. הגמרא אומרת שהתנ"ך עיוות את המילה. ותתיישרנה וישרנה כדי לרמוז לך, כדי לפתוח אותך לזה שאמרו שירה. אז את אומרת אולי שהם הלכו בכיף כזה. נעשו פרחים בדרך, פיזזו. ראית פעם פרה? עליזת רוח? כן, קצת קשה להביע רגשות לפרה. די בהמית שמסתכלים במקרוב. אם יש לה אוכל טעים, אז היא עושה מו מרוצה. אבל חזר אמרו שאמרו שירה. איזה שירה הם אמרו? לא ידעתי שאני אגיע לפה, אז לא הבאתי דף מקורות. אז אחריותכם להזכיר לי, שבוע הבא ממש חשוב, מה תזכיר לי? שאני אביא דף מקורות על שירת הפרות. אנחנו נלמד, יש לחז"ל מקורות מדויקים בדיוק איזה שיר שרו הפרות. כל טוב.